אז זהו, זכינו, ברוך השם, זכינו להגיע לחומש ויקרא, אחרי שני חומשים כבר מתוך חמישה חומשי תורה שסיימנו אותם השנה, בראשית ושמות. חומש ויקרא, נגיד כמה, קודם כל כמה מילים על החומש באופן כללי. חומש ויקרא נקרא בפי חז"ל תורת כהנים. והמושכל הראשון הפשוט במובן תורת כהנים אומר, שזה ספר שעסוק בדיני הכהנים. ומאוד מוזר. מאוד מוזר לחשוב ככה. חלקים גדולים מאוד של חומש ויקרא עסוקים בדינים אחרים שלא קשורים לכהנים. וגם לא סביר שיהיה ספר שלם בכל חמישה חומשי תורה שעסוק בכהנים. כמה שזה נושא מרכזי וחשוב. כן, אני חושב שתורת כהנים פירושו, הספר שניתן בידי הכהנים כדי ללמד את העם הלכה. זאת אומרת, בשונה מזה שהתורה בחלק, נקרא לזה בחלק הסיפורי, אולי מתחיל בדברי הרמב"ן בהקדמה לפירוש התורה, הוא מתחיל עם הפסוק בפרשת משפטים, עלה אליי הערה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן בתורה והמצווה. אומר הרמב"ן, מצווה זה תרי"ג מצוות, עשה ולא תעשה, ותורה הם סיפורי התורה. והמשמעות היא, והסיבה לזה היא ככה, כי התורה היא הדיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו. יש מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשו כך, ואז זה נקרא ציווי, ויש מקומות שהוא אומר לנו, האמת היא כזו. אז באופן פשוט זה לא ציווי, אלא הוראה, אלא לימוד. ולכן החלק הסיפורי של התורה הוא תורה. כלומר, הוא בא ללמד אותנו דעת, זו תפיסה נכונה. ויש הבדל מאוד מאוד משמעותי בייעוד של שני החלקים האלה, כי את המצווה, כדי לקיים אותה, צריך את העבודה הגדולה של תורה שבעל פה. כי כל אחת מהמצוות יש לה כלל, שכתוב בתורה שבכתב, ויש לה פרטים רבים, לפעמים רבים מאין ספור, כדי לקיים אותם, ואי אפשר לקיים אותם. לצורך העניין, איש לא יכול לקיים את איסור מלאכה בשבת, בלי לרדת להגדרה, מהי מלאכה? ואיש לא יכול לקיים את מצוות תענית ביום הכיפורים, בלי לדעת מתי יום הכיפורים מתחיל ומתי הוא נגמר. כל השאלות הללו הן שאלות שתורה שבכתב לא עסוקה בהן, ותורה שבעל פה עסוקה בהן. תורה שבעל פה, כמו שאמר אותנו רבינו הרמב״ם, מורכבת משני חלקים עיקריים. החלק האחד הוא החלק שהגיע לעם ישראל מסיני, שהקדוש ברוך הוא נתן אותם יחד עם התורה, זה נקרא הלכה למשה מסיני, והחלק השני הוא הדברים שחידשו חכמים בדרך עיונם בתורה, והם חלק גדול מאוד מדיני התורה שבעל פה. הכל פנים, שניהם נתונים בידי הכהנים. הכהנים הם מורי ההלכה בישראל. כך כתוב בתורה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה פסוק בזה. ולכן חומש ויקרא, כשהוא חומש המצוות, אין עיקר הייעוד שלו. אין עיקר הייעוד שלו שיקרא אותו הקורא ויתפעל ממנו ויספוג את המסר, אלא שילמד הלומד את הדברים בפרטי הפרטים שלהם ויקיים אותם. זאת אומרת, חומש ויקרא הוא חומש המצוות ולכן הוא תורת כהנים. אם אני צודק, אז הכוונה היא חומש ויקרא תורת הכהנים, תורת רבנים.
יש מתחה במצוות
לחומש ויקרא? כמעט, לא, את ההגדרה היא כזו. כל מצווה שמופיעה באחד מהחומשים האחרים, צריך סיבה למה היא מופיעה שם.
מה הראיה לזה? סליחה
לשאלה. זה המבנה, תסתכל. בראשית, כל מי שיסתכל למעלה על החומשים יראה. בראשית עסוק בכל הסיפורים שקדמו לסיפור. כן, כל מה ש... כן, הסיפור של התורה הוא חומש שמות. חומש שמות זה היצירה של עם ישראל כעם השם. גלות וגאולה, נתן תורה והשעת השכינה במקדש, שזה משלים את הייעוד של עם ישראל, את הצורה של עם ישראל. חומש במדבר, כי שמו כן הוא עסוק בתולדות ישראל במדבר. מאחרי נתן תורה, כן, אחרי זה, עד הכניסה לארץ, כן, לפני. חומש דברים הוא החומש, הוא הנאום של משה רבנו, נאום הפרידה של משה רבנו.
הוא מכיל גם את כל המצוות מחדש.
הוא לא מכיל את כל המצוות מחדש, זה מאוד, מאוד מאוד פשטני להגיד את זה כך. יש הרבה מצוות שהוא חוזר עליהם ומסביר אותם, צריך לשאול כמה, ואיך יש המון המון פרטים שלנו, אנחנו לא יודעים עליהם תשובה. מה כל כך רלוונטי מה במדבר? זו שאלה טובה מאוד. גם אם אתה לא תדע תשובה לשאלה הזאת, זאת עובדה שהתורה יחדה לזה ספר. האמת היא, אז האמת היא, אני אענה לך על זה קצרה, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל אני אענה לך על זה בקצרה. באופן כללי, כל התורה כולה היא סיפור. והסיפור הוא סיפור הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובאופן לכל ספר יהושע הוא גם תורה. רק שמשה רבינו כבר נפטר, ולכן אין מי שיכתוב את זה. כן, ולכן תורת משה רבינו, יכתוב את זה ברמה של תורה שבכתב, שצריך את נבואת משה רבינו. וכשנגמרו הנביאים, הסתיימו הנביאים
ב...
לא כמו משה רבינו. כן, נבואת תורה, תורה כפשוטו צריכה להיכתב על ידי משה רבינו. ברוך אתה אדינו, אלוהינו, נבואת כל יום שעה, כל יום בזורה.
מה, אין
לי שרצו
עוד בן אדם שהוא...
לא, לא קם בישראל כמשה עוד. אין עוד אף אדם בעולם שהוא כמו משה רבינו בשביל זה. דברים אחרים יהושע יכול לעשות אותם. ויהושע יכול לכתוב את ספר יהושע, ושמואל הנביא כותב את ספר שמואל וכן הלאה, עד שנגמרה נבואה בישראל, ואז אין יותר נביאים. עקרונית, כל
התול... בדיוק, יש
בזה אופנים, יש אופנים שונים בעיין הזה. לפעמים יש נביאים שכתבו אחורנית יותר מדור אחד, אבל לא משנה. העיקרון הוא שצריך נביאים כדי לכתוב נבואה, וכל ההיסטוריה של עם ישראל שאחרי סוף הנבואה, היא לא כתובה כי אין נביאים. עקרונית היה צריך לכתוב את כל מה שקורה בבית שני וגם עד היום, ויום יבוא.
הכתובים זה נכתב בנבואה?
רוח הקודש, מבחינה אחרת, כן, יש הרבה מה לדון על כל אחד מהפרטים, אבל עקרונית, הסיפור של התורה הוא הקשר בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל. כן, דרך אגב...
אתה מסתיים עם הנבואה באופן ישיר.
מה?
יכול להיות שאז אולי באמת חלק מהסיבה שזה הפסיק להיכתב, כי כשאין נבואה זה אומר שהקשר הוא לא ישיר.
הקשר הוא לא ישיר, אבל עדיין קורים דברים.
נכון.
האם עולה על דעתך ששואת יהדות אירופה לא תהיה כתובה בתנ"ך? היא חייבת להיות כתובה בתנ"ך. אני מסכים איתך שכשאין נביאים, אז להסיק את המסקנות החד משמעיות, אין לנו דרך, והמסקנות שלנו...
לא, אם התנ"ך הוא ספר שאמור להיכתב בו, בלי... לא. מה, שויפטים, תמיד בני ישראל עושים מרע בעיני השם, וקורה משהו.
יש מסקנות, יש מקומות, דורו של אחאב, הוא עובדים עבודה זרה, והם מצליחים במלחמה. כן, ואז הלקח הוא יהיה שכיוון שיש להם דין תוירים, כמו שכתוב בגמרא, זה גם, כן, הרבה סוגי לקח אפשר ללמוד, וזה לא תמיד פשוט לדעת מה הלקח, אבל זה נכון שכדי לכתוב תורה, צריך שתהיה מישהו שיודע, רמת הידיעה שלנו בתיאור שמכסב זה מוישה רבנו, כל דברי הנביאים זה רמת נביאים, מה שאחר כך זה תיאור שבעל פה. אבל זכור יראות עולם בינו שנות דור ודור, ההיסטוריה של עם ישראל היא תורה. למה היא תורה? בגלל שהיא משקפת את הברית בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל, את מצבי השיא והמצבים הנפלאים וגם את מצבי השפל. כן.
הרב אומר בעצם שספר ויקרא זה לא ספר שבא לספר סיפור.
כן, הספר היחידי בתנ"ך שאין בו סיפורים, יש בו שני סיפורים. כן.
ספר המצוות?
לא. בויקרא יש שני סיפורים. נדב ואביהו, זאת אומרת, הסיפור של היום השמיני למילואים כולו, כאילו, זאת אומרת, והמקושש.
לא מספר סיפורים באופן שיטתי.
סליחה, לא המקושש, המקלל, בפרשת תימן. בסדר, בסדר. אתה יכול לשאול למה.
כל השמיני למילואים זה גם סיפור.
בסדר, נכון, נכון, נכון.
לא מספר באופן שיטתי.
נכון, נכון. אבל באופן עקרוני, אם יש מצווה בתורה, היא צריכה להופיע בחומש ויקרא.
אבל זה מאוד מפתיע, כי דווקא משפטים, שזה אמור להיות הכי עיסוק לדיין.
התשובה היא כי יש סיבה למה משפטים נמצא שם. אתה עכשיו שואל אחרי שנמצא שם, האם זה צריך להופיע פה עוד פעם? ברור שלא. כן, למה זה יצא שם? כי זה ספר הבריס.
יש בהם
הרכי
סובר לאורץ. מה? יש
בהם הרכי
סובר לאורץ שכן מזה רבה. קצת זה מפציר או
יש כפת. בשמיטה.
לא, אני... שירת אמרו.
לא, זה מצווה. הוא אומר שהמצווה הזאת חלה כשתבואו לארץ, כן? הוא אומר שהמצווה הזאת לא חלה במדבר, אלא היא חלה כשתבואו לארץ. באופן עקרוני חומש ויקרא הוא חומש המצוות. זה הכותרת, ומצוות לפי טבעם אין להם קיום בלי תורה שבעל פה. ולכן זה תורת כהנים. זאת ההצעה שלי, אתם יכולים כמובן לסרב לקבל אותה. אני מציע לכן...
הבעיה שאני מדהים לזה,
ההתרשמות
שלי שרוב המצוות שכתובות
בפרשת
ויקרא, זה
מצוות... לא פרשת ויקרא,
זה מצוות שעוסקות בקדושה.
קדושה כן, אבל לא כהנים. קדושה יש בה הרבה היבטים שונים. לצורך העניין, דיני טומאה וטהרה הם לא קשורים לכהנים. אנחנו, בגלל שזה לא נוהג בזמן הזה כל כך, בגלל שאין היום מקדש, אז כן, לצורך העניין, טומאת יולדת, היא לא שייכת, דיני עריות, זה גם דיני הקדושה, הם ודאי נוהגים בזמן הזה, והם ודאי לא קשורים לכהנים, שמיטה ויובל לא קשור לכהנים, מורף הם זה באמת קשור רק לכהנים, כן? אמרו שרבי ינקי פרידמן אמר פעם, שהוא אומר את זה בהומור שחור, אומרים למה יש בשולחן ערוך, אין הלכות תשובה, ברמב"ם יש, אבל זה ידוע, כי הרמב"ם כותב הלכות שלא נוהגות בזמן הזה גם כן. אבל יש לזה צורך חיון, למה שרון אור כותב הלכות כיבוד אב ואם? זה בשביל להתבדח, אבל...
מה הרב מגדיר את... סליחה שאני לא מנסה להיות מסית ומדיח, אבל למה הרב מגדיר את ספר ביקרא בתור ספר המצוות? אולי נגדיר אותו בתור ספר הקדושה?
אני חושב שהבולט ביותר העובדה הזאת שזה לא מגיע, כן, לצורך כן, פרשת בו, פרשת בו, מתנות... לא, 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 יש סוגיה שקדושה וצריך לדעת איפה הגבולות שלה ואיפה הבולט, אני לא יודע לענות לך. אבל ברור לחלוטין שיש פה הבדל מאוד מאוד מהותי, כי ההיבט הפשוט שלנו כשאנחנו מכירים את התורה כתורה של מצוות, איפה זה נמצא? בחומש ויקרא? בחומש מות נמצאים לצורך העניין המצוות של חג הפסח. אבל נמצאים דרך אגב, כיוון שהיה מסופר על יציאת מצרים, ומסופר היום גם על דיני קורבן פסח. יש מקומות שאנחנו לא יודעים את ההקשר, אבל חייב להיות הקשר. בפרשת נשוא במדבר יש שש מצוות שונות זו מזו, לא יודע את הקשר ביניהם ואיך הם מקשרים. לא זכיתי לדעת. אבל לכאורה יש סיבה, אחרת למה זה נמצא שם? כן, ברור לגמרי שחומש במדבר עסוק בסיפור. חומש שמות עסוק בסיפור. חומש דברים זה משהו אחר. הוא נאום הפרידה, וצריך לשאול מה נכלל בנאום הפרידה. חומש ויקרא, כן? שוב, באופן הרמב"ן עומד על זה שגם זה סיפור, כי זה מתחיל וידבר השם. כן, בסדר, אבל עדיין הכותרת הזה מאוד מאוד משמעותי. המצוות בעיקרון הם האופן שבו התורה מתגלמת ומתפשטת וחלה באופן מעשי. כן, המדרש אנחנו מזכירים אותו תמיד כשנדברים על החומשים, המדרש שבתחילת פרשת בראשית דורשת חמשת פעמים אור, שכתוב בפרשת בראשיס על חמישה חומשי תורה. ואז, ויאמר אלוקים יהי אור, זה חומש בראשיס, וזה מובן מאוד שכשאומרים יהי אור עדיין אין כלום. רק נעשה דבר שהוא בשביל שיהיה אור, ואותו דבר חומש בראשית, עדיין הדברים לא קורים בעצמם, אלא מה שדרוש כדי שבהמשך יקרה. מה יקרה? ויהי אור, זה חומש מות. שם חומש אור הוא חומש עסוק ביצירת הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא כנסת ישראל, כמציאות של, 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 של ברית, של תורה, של השראת השכינה וכו'. כן, חטא העגל נכנס שם או בגלל שזה היה בדיוק באמצע, או שנגיד שלחטא העגל, או יותר נכון לתשובה, לתיקון שגנוז בעקבות חטא העגל, גם הוא חלק מהיצירה של עם ישראל. יש מקום לדון בזה בהזדמנות אחרת.
אבל לא, הוא חלק.
מה?
חלק מוצלח, חלק לא מוצלח, אבל יש פגיעה ליצירה של עם ישראל.
לא, אם ככה אז גם כל חומש במדבר אתה צריך להכניס. מה ההבדל בחטא המרגלים שלא נמצא בחומש מות, וחטא העגל כן? בסדר. אז אתה בעצם אומר שזה חלק מהמציאות, שזה לא בגלל זה, או שכן, אפשר לדון. חומש במדבר, עסוק בתולדות עם ישראל במדבר. למה זה ספר בפני עצמו? אני חושב שזה באמת נכון. באופן עקרוני, חומש במדבר אמור לכלול את כל יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. כן? כי הוא חומש, הוא לא יצירה, אלא הוא התולדות משם והלאה. הוא נגמר איפה? כשמשה רבינו עומד בשערי ארץ ישראל, אתה קרוני יכול לדלג מפרשת מסעי לסוף וזאת הברכה, למותו של משה רבינו. לפני זה יש את הנאום של משה רבינו. כן, עכשיו, זאת עובדה. כן? עכשיו, אם מצוות שבת, איפה היא צריכה להיות? התשובה היא בחומש ויקרא. היא נמצאת לא רק שם. אז היא נמצאת בפרשת בראשית, אנחנו מבינים שהיא נמצאת בפרשת בראשית בגלל בריאת העולם, ולכן היא נמצאת שם. היא נמצאת בפרשת בשלח בגלל הסיפור עם המן. היא נמצאת בפרשת ישרוי בגלל עשרת הדיברות. היא נמצאת בפרשת כיסיסו בגלל שמשה רבינו מוריד מהשמיים את, את, את השבוס, כן? וכן הלאה, כל מקום שתמצא את השבת, אתה צריך לשאול למה היא נמצאת שם.
כן. מילים מתורת כהנים, איפה זה כתוב?
בתורה או... בחזל, כמה פעמים. אני רוצה רק לסיים את המדרש בפרשת בראשית. וירא אלוקים ושעור כי טוב, זה חומש ויקרא. כן? כי בעצם התמונה המתבשטת שאתה שומע על חומש ואתה עדיין לא יודע איך זה נראה. יש לך את הרעיונות היסודיים, את עצם העובדה שיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, את עצם העובדה שהשם קראת איתם ברית, את עצם העובדה שיש השראת השכינה. איך הדבר הזה נראה בפועל? בשביל זה צריך את המצוות. המצוות הם האופן שבו הדברים מתפשטים. וירא אלוקים את האור כי טוב. כן, המדרש שם כתוב, שזה חומש ויקרא שיש בו מצוויס והלוך ויס מרוביס. כן, זה הפתיחה של הדברים. כן, אפשר להמשיך הלאה. ויבדל אלוקים בין האור ובין החוישך. כן, זה חומש במדבור, שהוא הבדיל בין יוצא מצרים לבואי האורץ. לא, זה סיפור עצמו עם ההתנהלות של המשפט והדרך שעושים אותה, איך היא מתקדמת וכו' וכו'. ואיקרא אלוקים לאור יוים, זה חומש דבורים. כן, איך אומרת הגמרא בפסוחים? דקרא לנאוירו ופקדה אמיצה סדי עמומה. כן, הוא העמיד את עם ישראל על התפקיד שלו לדורות, בארץ ישראל זה חומש דברים.
מדיין לא הגיעו, אז זה לא נחשב ש...
אין, שזה שהם הגיעו, אינו זוכים, אז משה רבנו היה כותב גם את הכניסה לארץ ישראל. אבל לא זכינו לזה, כי זה מחוץ לתחום, משה רבנו נפטר לפני.
מושלם, המצב שהוא
לכאורה... אתה צודק, אתה צודק, אתה שואל בעצם, אם אני צודק בטענה, לא אני, כן, אני חושב שזה דבר מפורסם מאוד, שמשה רבינו היה אמור להיכנס לארץ ישראל, והוא לא נכנס בגלל סיבות, בדיוק, לא נגדיר אותם כרגע בדיוק. ואם, אתה שואל, אז איך אומרים תירוש השם תימימו משיב הסנופש? התשובה היא שהיא תירוש השם תימימו, עם דברי הנביאים ועם תירוש שבעל פה. כן, התורה היא באופן עקרוני מכילה את כל האפשרויות, וצריכים לענות תשובות לכל השאלות שההיסטוריה מביאה לנו. כן, זה היה ממש, אולי קצת הרחבנו יותר מכמה מילים, אבל משהו משמעותי על התפיסה. אבל בכל אופן, הזכירו כאן את מושג הקדושה, שהוא אחד המושגים היסודיים מאוד בחומש ויקרא, ואני רוצה להתייחס אליו קצת. מהי קדושה בכלל? זה נושא מאוד, זאת אומרת, בדרך כלל ששואלים בחור ישיבה מה זה קדושה, אז הוא מיד אומר לך, קדושה זה הפרשה, זה איחוד, זה הבדלה, כן, עד כדי, ומועיל לך מיד ראיה, כן, 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 קידושין, כן, לא עושה כולי על מקי הקדש. אז אני רוצה, דבר שאמרתי אותו הרבה פעמים, זו טעות מתודית, טעות שיטתית, לקחת דוגמה בודדת ועל פי זה לפרש מילה. דוגמה חריגה ועל פי זה לפרש מילה. עושים את זה הרבה פעמים, לפעמים זה מכוון לכיוון נכון, אבל לפעמים זה מוביל, כן, יש דברים חריגים. לצורך העניין, מי שיגיד את המילה הקדישו, ויגיד שקדושה היא, לא יודע מה.
פריצות.
מה?
פריצות.
פריצות, כן? זה ממש מצחיק. התשובה היא, כדי לפרש מילה, צריך לקחת את השימוש הרווח במילה הזאת, ולעמוד על המשמעות שלו.
למה הקדושה נקראת קדישה?
מה? יש כמה אפשרויות בדבר הזה, בין המפרשים הקדמונים. יש כאלה שאמרו, שזה נקרא קדשה, כי אומות העולם קראו לזה קדושה. כי זה היה אצלהם חלק מעבדת אלילים. והתורה היוותה את המילה כדי לא לכתוב על זה קדושה. יש מי שאומר שזה במובן של ההפך, כמו לשריש ולשרש, או לעקור, עיקר ולעקור, וכן הלאה. אז זה אפשרות שנייה, ואפשרות שלישית, לא, אתה יודע, לא יודע, אין אפשרות שלישית כרגע. הרבה אפשרות יכולות להיות. לא משנה מה, אין טעם לקחת מילה בודדת, לקחת למשל, מה זה דעת? כן, וידע עוד עובר סחב או אישתה.
עד ששמה כן נשאר את זה, שהיא מקדשת
ומזומנת לזנות. רשי עשו כבר אחרי, רשי בחר לעצמו איך לפרש את המילה הזו בצורה הזאת. המילה קדושה משמעותה דבר שיש בו נוכחות אלוקית. אין פירוש אחר.
אני קשה לקבל את זה, אני אסביר, אני אסביר למה אני מתכוון. אני מוכן לקבל שכאשר יש נוכחות אלוקית יש קדושה, וכאשר יש קדושה זאת אומרת שיש גם נוכחות אלוקית, אבל מה זה קדושה?
האלוקים הוא קדוש.
מה זה אומר?
קדוש זה טוב מוחלט.
הרב אומר שקדוש פירושו טוב?
מוחלט. טוב כזה שהוא מעבר לתפיסה שלי. אני יכול להגיד לך שהקפה הזה היה טעים. זה טוב, זה טוב ברמה כזאת שגם אני יודע לעשות. מה?
קדושה זה
שלמות.
למה לא? קדושה
זה שלמות. הקדושה, פירושה, הקדוש ברוך הוא קדוש במובן הזה שהוא טוב מושלם, טוב מוחלט. אנשים, לדעתי, יש פה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד מהותי שאנחנו מפספסים אותו. כי אם לא נתייחס לקדוש ברוך הוא כאל טוב, אין משמעות המושג אלוקים. אלוקים הוא לא בעל כוח. זו טעות חמורה. אלוקים הוא ודאי בעל כוח עצום. כן, הוא כל יכול. אבל להגדיר שזה מהות האלוקות, כן, לצורך העניין, אם אני חי אדם שנמצא באיזשהו מחנה עבודה נאצי, ויש שם קצין נאצי, שבמושגים של המחנה הוא כל יכול. כן, מישהו יפתח איתו יחס דומה ליחס אדם מפתח עם אלוקים? ולאי, חלילה וחס, לא יכול להיות. עדיין שלא. אלוקים הוא טוב מושלם. כן, אומר הרמח"ל, מי שרוצה להשתמש במילים של הרמח"ל, בדרך השם חלק א', פרק ב', שהוא מדבר על המושג אלוקים, הוא אומר אלוקים הוא מי שנעדרים ממנו החסרונות בהכרח, ונמצאים אצל כל השלמויות בהכרח. כן? במילים אחרות, טוב, מוחלט ומושלם, עד כדי כך שזה בלתי נתפס. כן? עד כדי כך שאין לנו שום דרך לדבר את זה, לתאר את זה. אנחנו יכולים להגדיר טוב באופן חלקי ויחסי למקום שלנו, אין לנו דרך לדעת. אבל ברור לנו לגמרי שכל דבר שהוא טוב בעולם, הוא מגיע ממנו כענף מן השורש, וכל מקום שהטוב מופיע, הוא קדוש, כי יש בו משהו מההופעה האלוקית.
ומה זה קדוש?
קדוש זה שלם. שלם. שלם ברמה בלתי נתפסת. כן, אני לא המצאתי, כן, אני זוכר שחוויתי את זה מאוד חזק, הייתי פעם, באתי לאיזו פגישה בשכונת בית וגן, והגעתי, כמו שקורה לי לפעמים, רבע שעה לפני הזמן, אני נכנסתי לזה בית כנסת, פתחתי ספר והסתכלתי. נכנסתי לתנסת, נכנסתי היה ריק, ישב שם ילד אחד על הרצפה ושיחק בחמש אבנים. לא אמרתי לו כלום, ישבתי, הסתכלתי בספר, אחרי כמה דקות נכנס יהודי מבוגר, והוא אומר לו, כאן אתה משחק? זה מקום קדוש. מה הוא מתכוון? מאוד מאוד ברור למה הוא מתכוון. כן? החבר הזה יעקב אבינו, אוכן יש אביי במוקוים הזה, ואנוכי לא ידעתי. יש השם במקום הזה, הוא לא משתמש שם במילה קדוש, אבל במקום מקביל מצאנו את זה. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. למה? כי יש שם נוכחות אלוקית. עכשיו, למה אלוקים הוא קדוש? אלוקים, תשאל כל אדם בעולם, איזה גוי אוקראיני שבאמצע התקפה של הצבא הרוסי על האזור שלו, הוא פונה להשם וצועק, אלוקים תעזור לי. מה הוא מתכוון במילה אלוקים? התשובה היא, מישהו טוב מספיק בשביל לשמוע את התפילה שלי ולעזור לי. אני לא הייתי אומר שמישהו טוב ואין לו יכולת לעשות כלום, לצורך העין הייתי מדבר על איזה אדם זקן ששוכב במיטה עם מכשירים מחובר לחמצן, לא הייתי אומר שלמות, כי הוא חוסר היכולת, למרות שהוא טוב מאוד. להבדיל, יותר גרוע, אדם שהוא חזק מאוד, אבל הוא כוח שהוא חזק מאוד, אבל הוא לא טוב, לא הייתי קורא לו שלמות בשום פנים ואופן. האלוקות היא שלמות והיא קדושה.
אז כשהתורה אומרת לנו על משהו שאסור לנו לאכול אותו, כי הוא טמא לנו.
הכוונה היא שקדושה, אחד הרעיונות היסודיים של התורה זה שהשכינה שורה בישראל, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, נמצא איתנו, הרעיון הגדול של השעת השכינה הוא להפוך את העולם שלנו לעולם קדוש, זאת אומרת, להביא את האלוקים לכאן. אני אומר את זה בשם החידוש הערים, עבורת המפורסם שלו, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות מהם שמיים. עבורת הזה שהוא וורט, הוא פשט פשוט בפסוק. כן, כי הפסוק אומר את זה, השם זכרנו יברך וכו', למה? כי השם הוא עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, ולא המתים. יעללו כה ולא כל יורדי דומה, אלא אנחנו, החיים נברך כה. הוא בא להגיד שיש ערך לחיים של בני אדם, כי הם מברכים את השם פה בעולם. כן, השם עשה גם את השמיים וגם את הארץ, זאת אומרת, השמיים הם קדושים, נקרא לזה ככה, והארץ צריכים, כן, גם היא, גם אנחנו מציאות של קדושה, אנחנו מציאות שיש אפשרות להכיל את שם השם בעולם מכוח המעשים שלנו, וזה מחייב אותנו בהנהגות של חשיבות, הנהגות של כבוד, הנהגות של תיקון. ותיקון, כן, תיקון, לא חלילה. למשל, ביום שהוא יום קדוש, עובר הפסוק בספר נחמיה, אסור לצום, אסור להצטער, אסור להתאבל. כן, אסור לבכות. בגלל שהקדושה, אם זה יום קדוש, אז צריך, כן, קראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד. יום שהוא יום קדוש, שהוא יום של השם, אתה צריך לכבד אותו. אתה לא יכול לנהוג בו הנהגה שאין לבוא אל שער המלך בלבוסק. כן, הנוכחות האלוקית, יש לה אופי מסוים, יש לה צורה מסוימת. הריות, למשל, הם ביטול צורת האדם, ולכן הם סותרים את השכינה, כן, הרעיון של הריות הוא שהאדם לא קח את אשת איש, כדוגמה הכי חריפה. זה אדם שיוצר, שהקשר, חז"ל אומרים את זה בנוגע למשנה בסויטו אומרת, כן, היא עשתה מעשה בהמה, אף קורבנה יהיה קורבן בהמה. למה היא עשתה מעשה בהמה? אומר רש"י, שהיא כמו בהמה שאינה מבחנת עם מי מזדברת. כן, האישות כמשהו שהוא, יש בו אמת, יש בו מחויבות, יש בו מוסריות, הוא מייצג טוב, הוא מייצג אמת, הוא מייצג קדושה. והזיווג בצורה שהוא לא מכבד את המציאות האנושית, אז הוא טומאה.
זיווג שאין בו כבוד, אין בו נאמנות.
כן, כן, כן. הריות בתוך משפחה זה סוג אחר קצת, צריך להגדיר בדיוק. כן, זה לא, זה סוג אחר, אבל גם, כן.
התורה אומרת לנו על חזיר שהוא טמא לכם. מה התורה
רוצה להגיד? זה לכאורה, הדברים האלה הם דברים מכוערים ומלוכלכים בעיני בני אדם גם. כן, כדאי הוא כל עלייתכם, כך כתוב שם, כדאי הוא כל עלייתכם כדי שתימנעו משרצים. שרצים זה לא, שרצים זה שרצים, כן, שרצים, כשהקצב לכם, הם טמאים, הם מכוערים, כן, יש משהו פחות באדם שאוכל, באנשי קודש טיון לי, זה אומר כתוב בחומש שמות, אבל הוא בשר בשדה טריפה לא תאכל. אדם ש, בשר ש, מישהו הביא חתיכת בשר ש, ש, שנפלה מהזאב, מהאוכל, זה אוכל לך לאכול אותה. תשחוט, תתקן, תנהג בכבוד. כל פנים, אני לא מחויב שכל דבר אני יכול להסביר לך. הכותרת של הקדושה היא ששם השם חל עלינו, ואדם אמור להסתכל על החיים שלו, על כל הרבדים שלהם, השכליים, הנפשיים, הרגשיים והגופניים, כמקום לביטוי, לגילוי שכינה. כן, כן. כן, לא, אחד היסורים, כן, אסור להשחית, לא, לא, לכתוב את קעקע לא תתנו במשרכם, כן, לא להשחית את, את הגוף.
שמה,
אבל זה נשמע
שאתה
יודע לבין
את זה יותר סיבות של עבודה זרה וכאלה.
חזל? אני לא יודע אם חזל לבין.
כי יש מחלוקת בכלל עם כל דבר, או רק שם עבודה זרה, אסור
לדין את זה. יש כזה דעה, נכון.
וגם בדיום השני זה נשמע שהוא הולך באותו כיוון, רק הוא
סובב. צריך לבדוק כמו שכתוב בחזל. המשמעות בפסוקים זה הנושא הוא השחתה.
זאת אומרת, כשאנחנו אומרים על משהו מסוים שהוא קדוש, זה אומר שבדבר הזה מופיע משהו מהאותו טוב.
מהטוב המוחלט האלוקי.
מהטוב המוחלט ומהיכולת
כנראה לא מספיק. כן, כן. לא, כנראה שזה לא מספיק להגיד שמופיע משהו מהטוב, אלא מופיע משהו מהאינסוף של הטוב. איזשהו ביטוי לאלוקות הנעלמת. כן? וההשגה הכי גבוהה באלוקים היא השגת הקדושה. כי השרפים הם הגבוהים בין המלאכים, וההשגה שלהם היא קדוש, קדוש, קדוש.
זאת אומרת, ההשגה של הקדושה, כאילו, נשיג את
זה שיש הקדושה. פה טוב מוחלט, שיש פה טוב מוחלט, שאין לנו תפיסה. הם רואים שזה טוב מוחלט, והם מבינים שזה טוב כזה, שהם לא יכולים לתפוס מהו.
והם מבינים מה זה השרפים.
לא, 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 אני לא חושב שהם מבינים. הם מבינים שזה מעבר לתפיסה שלהם. כן? מיד אחר כך מגיע, איך שהחזל פירשו את זה, כן, היה בקום כבודו. המלאכים צועקים, לכן שם מופיע הקול הגדול. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. או בכל הנוסחאות של הקדושה הקיימות, גם ותיסיין ראש אחרי, המקור הפסוק ביחזקאל, וישמע אחרי קול רעש גדול. למה קול רעש גדול? כי הידיעה על זה שקדושת השם מופיעה בעולם, כבודו, מלא כל הארץ כבודו, והיא נעלמת לגמרי, מוציאה את הצעקה, איה מקום כבודו. איפה נוכל לתפוס מזה משהו? והתשובה היא, ברוך כבוד השם ממקומו. אנחנו יכולים לטעום טעימות, מגיע שפע מסוים, מוגבל, מצומצם, מותאם לאפשרויות ולצרכים של העולם, משם, ממקומו. כן? ולכן מזה נגזר אחר כך, ממקום יועיפם ברחמים, או ממקום חומן כנוס יפיה, ואם לא חשב לעולם. כאילו, התוצאה של זה היא הגילוי שכינה בעולם הזה. אבל בשעתו כבר רוצינו פעם קונטרס שלם על איחוד ברכה וקדושה, על הסדר של הדברים. אבל עוד פעם, זה הרעיון הכללי של חומש ויקרא, ובאמת הקדושה היא אחד הרעיונות הגדולים בו. כי באמת, חלק גדול מהמצוות, צורת ההתנהגות המתחייבת מזה ש... קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, והכוונה היא אני איתכם.
למה פירוש המצוי שקדוש, הכוונה מופרש, לא נכון?
לא אמרתי שהוא לא נכון. אם אתה רוצה להגיד שהוא לא נכון, לא צריך להגיד שהוא לא נכון. הוא לא מספיק. הוא לא מספיק. לצורך העניין, האם אני יכול להגיד לך שבית הכיסא הוא מקום קדוש? כי הוא מיוחד לדבר מסוים, והוא מופרש בכל דבר אחר. אני לא מכיר אף אדם נורמלי שמביא אורחים לסלון, מביא לשירותים אורחים. הוא לא בשביל לאכול. מה זה למעלה? מה זה למעלה? בסופו של דבר, בלי לדבר על הטוב, אי אפשר לדבר על למעלה. יש מקומות בעולם, לא יודעים, בעם ישראל, שבהם מייחסים לחוכמה לבדה ערך עליון.
או למעבר.
מה זה בעבר? אני מחבר. איך אני אגיד לך? אני עכשיו אספר לך סיפור על יצור כזה שאורה באופן... אני שמעתי את הטענה הזאת, שמעתי את הטענה הזאת אתמול מאדם אחד, כן? הטענה ש... כן? אלוקים הוא כל כך שלם, הוא צריך לכלול גם את הרע. זה משפט, כן, מה דעתך על זה, שאלוקים צריך לשאול גם את, את, את זה שהוא לא נמצא. אז הוא גם צריך לא להיות, כי יש שלמות כל... זה חסר מילים. הרע, היסוד 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 וה... מה? לא. אחת הסוגיות הגדולות שהתורה, אחת הסוגיות הגדולות שהתורה רוצה שתעסוק בה, זה השאלה היא מה מקור הרע, ואיך לעלות על זה, ואיך להתמודד עם זה, זה באמת שאלה גדולה. ואיך אומרים, לברת בשביל לשאול את השאלה הזאת. כן, ולכן מכוח השאלה הזאת לעסוק באופן אינטנסיבי, בביאור הרע, עד כמה שידך משגת, ובהחזקת הטוב.
אז אולי כן אפשר לעשות איזשהו שלום, ולהגיד שקדוש זה מופרש ומובדל, אבל... דבר כזה שמופרש
ומובדל. דבר יהיה, שלום זה מידה מאוד מאוד חשובה וטובה. אבל אני לא יודע למה לעשות שלום פה. השלום האמיתי הוא לדעת האמת. עכשיו אני אגיד לך, אתה צודק, המילה מופרש הגיעה מזה שהטוב המוחלט הוא נבדל מאיתנו, הוא גבוה מאיתנו. כן, אם הייתי אומר לך, אני יודע, מכיר את אלוקים, מה, אני יושב איתו כל יום לארוחת צהריים, כן, הוא לא אוכל חלילה, אין לי גוף, אין לי דבוס הגוף. אבל אני יודע כמה הוא טוב, תראה, אם תרגיז אותו ככה כבר, עד כאן. אני אספר את זה בתור בדיחה, כן? שאלתי פעם ערבי, נהג מונית ערבי, שאלתי אותו, תגיד לי, למה אלוקים דורש כל כך הרבה בשביל הגן עדן שלו? למה הוא לא יכול לתת את זה יותר בזול? אז הוא אומר לי, איפה תסיק כזה אלוקים נחמד? יש גבול? כן? אני לא חושב שהוא משקף את האסלאם, אבל זו הייתה הרמה שלו. אני לא יודע אם תמצא יהודי שיגיד ככה.
אבל יש סיבה למה לדוגמה לקחו את המשנה של...
בסופו של דבר, יש פה שתי חלקים. למה אתה צריכים להסתכל על מה שכתוב במפורש? זה בדיוק הטעות. המקומות שכתוב במפורש הם בדרך כלל המקומות ששם זה לא הדבר בעצמו. כולנו מבינים את הפסוק, כולנו מבינים את הפסוק. שאל נעליך מעל... עוד פעם, חשוב להבין, אחת הטעויות הגדולות זה שאנשים רוצים לעבוד בלי אינטואיציה. אין אפשרות להבין את השפה בלי אינטואיציה. כי בסופו של דבר אתה תגיע למושג הראשון, תגיד לי מה הוא, כן? מה זה שולחן? מה זה אדום? מי שלא יודע מה זה אדום, או מי שלא חווה אף פעם אהבה, אינני יכול להסביר לו.
אברכים חודשים שלמים לומדים מה זה אדום.
אתה מכיר... בסוף נדבר שנדיר מאוד לומד
למצוא אדום. זה טוב, תלוי אם אתה נמצאת על הרב פישר או על הרב אזנפר, כן? מספרים בדיחה שהנהג של הרב פישר אמר לו פעם שאצל הרב אזנפר אין מרמזור ירוק. לא, אז הוא אמר לו כן, ואצלי אין מרמזור אדום, אני יודע, כן? הצחוק בצד, אבל המושגים בסופו של דבר צריכים להבין, וכולנו יודעים מה זה קדושה. כולנו יודעים מה זה קדושה.
אתה יודע שהתורה לא מבארת מה זה?
התורה לא מבארת כלום.
התורה לא מבארת מה זה קדושה, כי התורה מבינה שאנחנו מבינים מה זה.
כן, אבל זה... כן, כן.
מה זה קודש?
זה מופיע פעם ראשונה.
אוקיי, זה לא כתוב בתורה, אבל...
זה כתוב, הוא מופיע שם, הוא אומר, שאל נעליך, תתנהג באופן מסוים.
זאת אומרת, התורה משתמשת במושג שאני לא יודע מה
הוא. למה אתה לא יודע מה הוא? למה?
שאני כן יודע.
כל האנשים בעולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בעבודה, במקום שיש עבודת אלילים, גם שם מופיע מושג קדושה, בטעות.
כולם באינטואיציה מבינים את הדבר.
כן, כמו שכולם נשאל אותי, מה פירוש המילה אהבה? אני לא אומר שלפעמים יש רגשות שונים וצריכים לדייק יותר אם זה נכון או זה נכון. אבל הרעיונות היסודיים ביותר של התורה זה רעיון הקדושה. דהיינו ששם השם חל בחיי האדם ומופיע שם. ולכן הרבה מאוד דברים צריכים לעשות אותם כי קדוש אני השם אלוקיכם. כן, זה הרעיון הכללי. בסוף לא הגענו לנושאים ספציפיים בפרשת ויקרא. אבל כללית דיברנו על חומש ויקרא. אני חושב ש... בזה סיימנו.